שלנו לפרק י' ד' פסקה ח'. לכאורה שלושת הפסקות הקרובות, כלומר הפסקה הזאת, פסקה ח', פסקה ט' ופסקה י', לכאורה נראות לא קשורות לנושא שבו אנחנו עסוקים. אנחנו הרי עסוקים בסוגיית העצבות, כפי שהתחלנו לעסוק בה בפסקה ו' וגם בז', ואחר כך בי' ב' וכו'. אז לכאורה, מה הקשר? למה הפסקה הזאת, ובעצם שלושת הפסקאות הבאות, למה ממוקמות בעצם בסדר הזה? אז תכף ננסה להבין. קודם כל בואו נקרא את הפסקה. שלושת הפסקאות הבאות עוסקות בסוגיית האכילה. אכילה כפשוטו, לכאורה כפשוטו. אומר הרב, פסקה ח', אם מזדמן הדבר שאוכל אדם במחשבה פסולה או נמוכה, והוא שב מיד לאחר האכילה לרומם את מחשבתו וכוחותיו בתשובה מאהבה, הרי הוא מתקן את העבר, כאילו הייתה תחילת האכילה בכוונה טהורה. אומר הרב, והזמן היותר מסוגל לדבר הזה, וזמן העיכול הראוי לברכת המזון מסוגל יותר להרמה עליונה זו, הראויה לכהני השם אשר את לחם השם הם אוכלים, כמו שאומרת הגמרא, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. טוב, סוגיית האכילה היא סוגיה חשובה מאוד. הייתי רוצה לעשות איזשהו סיבוב קצר כדי להגיע לדברים בצורה אולי קצת יותר מכוונת. על פי פסקאות, או נגיד פסקה אחת, אולי פסקה וחצי, בספר אורות הקודש חלק ג' לקראת הסוף, ששם הרב מדבר על האכילה. שם כמה פסקאות על סוגיית האכילה. אומר הרב בעצם, ואולי אתכם נקרא, שיש בעצם ארבע מדרגות באכילה, באופן כללי. בואו נתחיל מלמטה למעלה. אני אתחיל לקרוא בעמוד רש צדי ב', פסקה כפתת. הפסקה הזאת נקראת שמחת האכילה בקדושה. ואחרי זה נקפוץ לעמוד רש צדי ד', פסקה למד א', שנקראת קדושת האכילה בישראל. ואחר כך אולי בלמד ב', אם מספיק, תכף נראה. טוב, אורות הקודש חלק ג', עמוד רש צדי ב', פסקה כפתת. יש ארבע מדרגות באכילתו של אדם. מדרגה ראשונה, זאת אכילה מצד התאווה. בואו נשתמש בלשון הרמב״ם. אדם אוכל את מה שערב לו. עד כדי כך הוא יכול לאכול את מה שערב לו, שהוא אפילו לא מעוניין לברר האם הדבר שהוא אוכל מועיל. הערב והמועיל. ברמה הקיצונית של הדברים זה יכול להגיע למצב כזה, שאדם מאוד תאב לאכול משהו, כבר אנחנו מתחילים להבין שזה לאו דווקא אכילה, אלא זה כל סוגי התאווה. אדם מאוד תאב לאכול משהו, ואם נתמקד כרגע באכילה, ונגיד הוא יודע שהמאכל שהוא כרגע רוצה לאכול הוא מאכל מורעל, שאם הוא יאכל אותו חס ושלום הוא ימות, אז נלך עד לקצה. האדם במצב הכי מקולקל, הכי נמוך של האכילה, זה אדם כזה שלא מעניין אותו מה יהיה עוד חמש דקות. מעניין אותו שעכשיו הוא רוצה לממש את אהבת האכילה שלו. נקווה שהמציאות הזאת לא קיימת, אבל בשביל ההגדרות לפחות היא קיימת. אם כן, המדרגה הראשונה של האכילה, אדם שהקריטריון שלו לאכילה זה מימוש את האהבה. בלשון הרמב״ם, מה שהוא, עוד כמה דקות, בואו רגע נראה תחת את הכולל. מה שהוא ערב, מה שהוא התאווה של האדם, הרצון שלו לספק את אהבתו. מדרגה ראשונה. מדרגה שנייה, אומר הרב, יש מדרגה יותר מתקדמת, שהיא בעצם המדרגה שתכף נקרא, שמצויה אצל בעלי החיים כאינסטינקט, וכמו שכאן הרב כותב, תכף נקרא, מצויה אצל בני אדם בינוניים, לא בני אדם נמוכים, שמה שמעותם זה רק הערבות, רק מימוש התאהבה של חוש הטעם וכדומה, או הסיפוק המיידי או משהו כזה, אלא בני אדם בינוניים, שהם אוכלים, כי הם מבינים שאם הם רוצים להמשיך את החיים, במובן הפשוט, במובן הפיזיולוגי, אם רוצים להמשיך את החיים, אז הם צריכים לאכול. אם לא תאכל, אתה חס ושלום תמות. אני אקרא את לשון הרב בפסקה כפתת. מה שהתאבון הפשוט, הרב קורא לזה תאבון פשוט, לא תאווה, אלא תאבון. מה שהתאבון הפשוט של האכילה עושה אצל בעלי חיים כולם, שאוכלים, תכף נראה, ואצל בני אדם בינוניים. שמה? מה המשותף לבעלי החיים ובני אדם בינוניים? להמשיך את האדם לאכול, להחזיק את חייו וכוחותיו. למה אני אוכל? כי אני רוצה להחזיק את החיים. אני רוצה שתהיה המשכיות של חיים. טוב, זאת המדרגה השנייה. מדרגה שלישית, המדרגה הראשונה היא כמובן מדרגה שהיא נמוכה מבעלי חיים. כי בעלי חיים אין להם הכרה שכלית לדעת לאכול לא רק את הערב אלא גם את המועיל. יכול להיות שבעל חיים, זאב יאכל טרף שהוא מורעל וחז ושלום הוא ימות, אבל הוא לא מודע לזה. ובני אדם אמורים בשכלה מבחינתם החופשית להיות מודעים לרעל שיש כאן. לכן המדרגה הראשונה היא מדרגה של תאווה מוחלטת, מדרגה שפלה מאוד. מדרגה שנייה, מדרגה בינונית של אולי רוב בני אדם, שאם תשאל אדם למה אתה אוכל, כדי להמשיך את החיים, להחזיק את החיים. מדרגה שלישית, אדם שהוא כבר קצת יותר בעל מעלה וקצת יותר בעל ערך, אתה שואל אותו, רגע, בשביל מה אתה רוצה להמשיך את החיים? אתה רוצה לחיות. למה? אז האדם המעלה שאומר, אני רוצה לאכול, אני אוכל, כדי שאני אוכל לחיות חיים בעלי ערך, בעלי משמעות. שאם נקפוץ רגע מהמשמעות הערכית הפשוטה של בן אדם מוסרי, ערכי וכו', נקפוץ לבן אדם אמוני, נקרא לו כרגע דתי, שהוא אוכל כי הוא רוצה להיות חזק, לקיים את מצוות השם, ללמוד תורה, לעשות את רצון השם באופן כללי בעולם. זאת המדרגה השלישית. אם כבר האכילה, אם כן, האכילה היא לא רק איזושהי החזקת החיים באופן טבעי, אלא יש משמעות לחיים האלה. יש ערך, ובפרט אם הערך הוא ערך אלוהי. מדרגה רביעית, שהיא מדרגה פנימית מאוד, מדרגת נקרא לזה המקובלים, מדרגת הנביאים, שהיא, האכילה היא לא אמצעי למשהו. זה לא רק שאני רוצה לממש את האהבה, ולא רק שאני רוצה להמשיך את החיים, ולא רק שאני רוצה להיות אלוהי, וכדי להיות אלוהי בחיים בעולם הזה אני צריך לאכול, אלא עצם האכילה, האכילה עצמה היא הקדושה. הקדושה תופיע לא שאני אוכל כדי שיהיה לי כוח לעבוד את השם. עצם האכילה היא עצמה קדושה. המקובלים קראו לזה ליקוט ניצוצות. כלומר, יש ניצוצות של קדושה שתמונים במאכלים, וכשאדם גדול אוכל את האוכל שהוא אוכל, אז הוא, אם אפשר לומר, מברר את ניצוצות הקדושה, מספח את ניצוצות הקדושה אליו. מוציא מכוח המאכל את צדדי הקודש שבו. טוב, אנחנו לא שייכים למדרגה הרביעית, אין לנו בזה השגות, רק שנייה אחת. אין לנו בזה השגות, אבל לפחות צריך לדעת אם כן שיש ארבע הדרגות. מדרגה הראשונה, תאווה מוחלטת, זה אפילו נמוך עם בעלי חיים. מדרגה שנייה, להמשיך את החיים, לא תמיד ברור למה. מדרגה שלישית, להמשיך את החיים, כי יש כאן איזה ערך שצריך להתגלות, ובואו נלך לשלב יותר מתקדם, ערך אלוהי. מדרגה רביעית, עצם האכילה היא עצמה קדושה. ולכן, למשל, השולחן ערוך בסימן ראשון עמוד א', פוסק להלכה, בסימן שנקרא שכל כוונותיו של האדם יהיו לשם שמיים, הוא פוסק להלכה שכל מעשה החולין של האדם יכולים להיות או דבר הגורם עבודתו, דבר הגורם עבודת השם, דבר שהוא אמצעי לעבודת השם, או עבודתו ממש. או שהפעולה עצמה שאתה עושה, אוכל, ישן, חיי אישות וכו', זה עצמו עבודת השם שלך. זה מדרגה מאוד עליונה. בואו נקרא רגע רק את השלב, נגיד השני, השלישי והרביעי. אומר הרב, מה שהתאבון הפשוט של האכילה עושה אצל בעלי החיים כולם, ואצל בני אדם בינוניים, להמשיך את האדם לאכול, להחזיק את חייו וכוחותיו, במדרגה השלישית, אם הוא גם מבין אולי את המשמעות, פועל בצורה אצילית, וכוח נשגב אצל גדולי הדעה, צדיקים יסודי עולם, שהם יודעים לזהות את יסוד העולם, כלומר, גם את יסוד הקדושה שנמצא במאכלים עצמם, כלומר, החפץ להתאחד עם כל ניצוצי הקודש, התמונים בתוך המאכלים. יש ניצוצות קדושה שתמונים בתוך המאכלים, ואדם רוצה להיפגש עם זה. לקבלם אל תוך נשמתו, דילגתי חצי משפט, שהשמחה הנשמתית של האדם, שאוטוטו הולך לברוש את ניצוצי הקדושה בתוך המאכלים, שהשמחה הנשמתית מתעוררת מהאדם האוכל לעומתם, לקבלם אל תוך נשמתו, ואז ממילא, אומר הרב, בעת האוכל כבר השמחה מתנוצצת במעמקים, ובאכילה עצמה היא עולה במעלה יותר עליונה. מביא הרב פסוק נפלא, ויוכל בועז, או בועז, וישת, ויתב ליבו, עד לכאן הפסוק. אומרים חזל, מה זה ויתב ליבו? ויתב ליבו בדברי תורה. פשט הפסוק, ויוכל בועז וישת, אם כן הוא אכל ושתה, כדי שהוא יוכל אחרי זה להטיב ליבו בדברי תורה. אם כן, האכילה והשתייה היא אמצעי לדברי תורה. אומר הרב, יותר עמוק מזה, ויוכל בועז וישת ויתב ליבו בדברי תורה, שאין אין האכילה והשתייה עצמן. והייטב ליבו בדברי תורה, האכילה והשתייה זה הדברי תורה שלו. עד כדי כך הגיע למדרגה כזאת שידע להתחבר עם תוצאות הקדושה בתוך המאכלים. טוב, אנחנו לא מבינים את המדרגה העליונה הזאת, אבל לפחות שנדע שהיא קיימת. אומר הרב, כשאוכלים לשם תאווה חומרית. כשאדם אוכל לשם תאווה, הנה אולי המדרגה הראשונה, ולא נלך איתה עד הקצה כולל רעל. אומר הרב, מתגבר העיצבון. העצבות מתגברת. למה? עכשיו בואו נתחבר למה שאמרנו אתמול. כי מה זה בעצם עצבות? עצבות זה בעצם הפער בין האידיאל הגדול לבין המציאות. אם נתחבר לאחד הדברים שאמרנו אתמול, חטא הארץ, בין האמצעים לבין המטרות. הנה פה אני אוכל בשביל אמצעי לספק את האהבה. ולא בשביל המטרה, שהיא או שזה יעזור לי להופעת השם, או שזה עצמו עבודת השם. לכן מתגברת העצבות. כשאוכלים לשם תאווה חומרית, מתגבר העיצבון. בסוד אוכלי לחם העצבים, שזה כבר עבודה זרה. למה? כי הניצוצות שהיו ראויים לעלות, יורדים. הם לא עולים, הם לא מתעלים. אלא הפוך, כמו שאמרו חסידים, כשאתה אוכל את המרק, או כשאתה אוכל כל אוכל, זה בעצם, הצורה שאתה אוכל זה הקריטריון, מה המשמעות האכילה אצלך? האם אתה יורד אל האוכל, או שאתה מעלה את האוכל אליך? אז אני מסכים שבמרק צריך להיזהר, וכדאי שיהיה סינר, כי אם אתה מעלה את המרק אליך, אז זה קצת בדרך יכול להגיע למקומות אחרים. אבל בכל אופן הכיוון, האם אני יורד אל האכילה, או שהאכילה עולה אליי? זאת השאלה. נכון, תמיד הצדיקים העלו את האכילה אליהם, ולא רק האכילה הפיזית, כל סוגי האכילות, כל סוגי היצרים, הכוחות, הכישרונות. לכן העצבות היא באה על הפער הזה שהיה אפשר להעלות את האכילה, ואנחנו ירדנו אליה. כי הניצוצות שהיו ראויים להעלות, יורדים. ובהיותם מתעצבים על ירידתם, מרגיש האוכל את עוצמם, או מרגיש האוכל, יכול להיות שגם האוכל, וגם האוכל, כלומר גם האוכל עצמו שאנחנו אוכלים, וגם האוכל, כלומר האדם האוכל, מרגיש האוכל את עוצמם, את הצער שלהם, שהנה הוא מפספס פה איזושהי התרוממות רוחנית. עד שההרגשה העצבנית, אומר הרב ממש, עד שההרגשה העצבנית ניכרת בגילוי נפשי בקרבו. עד כך שהוא פשוט עצבני. כי האכילה שלו היא אכילה תאוותנית. אני חושב שכל מי שיש לו רגישות, והוא מרגיש בתאווה כזאת או אחרת שהוא יורד במקום לעלות, יורד אליה במקום לעלות אותה, לאחר מעשה, יכול שבתוך מעשה, לפעמים לאחר מעשה, הוא מרגיש מאוד מתוסכל. מאוד, לא רוצה לי מיואש, אבל מאוד כואב על המצב שבו הוא נמצא או שבו הוא היה לפני דקה. כי זה לא מתאים לי. זאת העצבות הזאת. שאנחנו יכולים להיות למעלה והנה אנחנו למטה. עוד משפט אחד שחשוב אולי לומר אותו. אומר הרב שבארץ ישראל, המאכל של ארץ ישראל, יש הבדל בין המאכלים של ארץ ישראל למאכלים של חוץ לארץ. כל מה שגדל בארץ ישראל, ודאי שבעת המינים וכדומה, המאכל של ארץ ישראל מקודש בפנימיותו. יש בו קדושה פנימית, לכן יותר קל ללקט בו דרכו את הצדדים האלוקיים הרוחניים. ואינו מגושם כי אם בחיצוניותו. בחיצוניות המאכל מגושם, בפנימיות הוא הרבה יותר קדוש. אבל ממאכלי חוץ לארץ צריכים להיזהר. המאכלים שחוץ לארץ אין בהם את אותה קדושה פנימית. אומר הרב, אבל אם אתה נמצא בחוץ לארץ, אז מה תעשה? ואתה אוכל מאכלי חוץ לארץ, פירות חוץ לארץ, תאנים של חוץ לארץ, של טורקיה. אין לך תאנים של ארץ ישראל, נגיד. ולפי רוב הציפייה לארץ ישראל, מתעלה המאכל שבחוץ לארץ גם כן. כלומר, אם המאכל עצמו, פיזי, חומרי, הוא לא של הארץ, לא ינק את קדושת הקרקע, קדושת השם היוצאת בקרקע, אז לפחות הציפייה שלי. ולכן אומר הרב, וזהו סוד הזכרת ירושלים בעל נערות בבל או בשיר המעלות, לפי כל מנהג, בכל סעודה. זה בעצם להמשיך את קדושת ארץ ישראל על קדושת המאכלים אפילו של חוץ לארץ. טוב, אם כן, מה למדנו מכאן? שבאמת אדם שהוא אוכל לא נכון, או אוכל במדרגה שפלה ביחס למה שהוא מסוגל, אז הוא באמת נהיה עצוב. יכול להיות שהוא לא עצוב בפועל, אבל זה מה שקורה בעצם, הוא מרגיש איזשהו סוג של פספוס. לכן גם הרב אומר כאן, לגבי קדושת האכילה בארץ ישראל, בישראל בארץ ישראל, אומר הרב, חטא הארץ, שדיברנו עליו אתמול, שאין טעם עצו ופריו שווים, הוא הגורם לכל השינויים של הדרגות שיהיו באופן מנוגד זה לזה, זה מזה. זה שיש אכילה ברמת התאווה, ואכילה ברמת המשכת החיים, ואכילה ברמת שזה יהיה אמצעי לעבוד את השם, ואכילה ברמה שהיא עצמה עבודת השם, זה עצמו, ארבעת הרבדים האלה בנושא הזה, זה ביטוי לחטא הארץ. זה ביטוי לחטא של האמצעים והמטרות, לא אותה מדרגה. האמצעי מדרגה נחותה, והמטרה מדרגה עליונה. נו, אז איך מתקנים? דרך אגב, עוד משפט אחד. הרב אומר בעיניי במקום אחר, שכדוב כידוע, מים ראשונים מצווה, מים אחרונים חובה. מים ראשונים, נטילת ידיים שלפני הסעודה, רק מצווה. מים אחרונים שלאחר הסעודה, חובה. אז יש דיונים מה הסוגיה, מה זה מים אחרונים, מלאכת דומית, בסדר. מסביר הרב ברמה המוסרית. מה ההבדל בין מים ראשונים למים אחרונים, ולמה לפי פשט המאמר הזה בגמרא, אם יש לאדם מים רק לנטילה אחת, או ראשונה, או אחרונה, או לפני הסעודה, או אחרי הסעודה, עדיף אחרי הסעודה. מים אחרונים חובה. מים ראשונים מצווה. רק מצווה. אבל האחרונים חובה. שנייה אחת. אומר הרב, למה? אדם לפני שהוא ניגש לאכול, והוא יכול לרדת למדרגת התאווה הראשונה, שלב א', אכילה במדרגה הראשונה, או ביחס לכל דבר, לכל סוג של תאווה. שינה, עריות, כל סוגי התאווה, כבוד, לא משנה, כל סוגי התאוות. לפני שאדם נפגש עם המציאות המעשית, לפני שהוא אוכל, כפשוטו וכל הדברים האחרים, אז הוא יכול לעבוד על עצמו מבחינה שכלית, מבחינה רוחנית. הוא יכול לשכנע את עצמו, הוא יכול לעבור עם עצמו איזשהו תהליך פנימי, של אני ניגש אל האוכל מתוך מקום יותר פנימי, מתוך מקום יותר אידיאלי, מתוך איזשהו ערך וכו'. לכן מים ראשונים, זה רק מצווה, זה איזה מין התאהרות לפני, כי אתה יכול לעשות את ההתאהרות הזאת גם בלי המעשה באופן יחסי של המים האלה. כמובן, אם יש מים צריך לעשות, כי זה מוסיף. אבל אומר הרב, אחרי שאדם אכל, אין ספק ודאי שהאכילה פעלה עליו. האכילה הפכה אותך להיות יותר גופני, יותר חומרי. מה שנקרא, אתה יותר כבד בחומר. עלית רבע קילו. אז אתה יותר גופני, אתה יותר חומרי, אתה יותר טבעי, אתה פחות אלוהי. לכן המים האחרונים הם חובה. כי המים האחרונים, המעשה שאחרי האכילה, הוא בעצם להחזיר אותנו למצב שהיינו בו לפני האכילה, שמצד אחד אנחנו צריכים לאכול כי אין ברירה, או אפילו לפי המדרגה העליונה, ללקט ניצוצות. מצד שני, סוף סוף האכילה פעלה עלינו, ברובד החומרי שהיא פעלה עלינו, אז אנחנו צריכים להחזיר את מצבנו הקודם. לכן מים אחרונים יותר חשובים ממים ראשונים. כי אחרי שאדם אכל כבר, האכילה פעלה עליו בוודאות. לכן בהקשר הזה מים אחרונים חובה. שאלות רצית, יוגב.
רציתי להגיד על תאוות אכילה, שהרבה פעמים כפי שמתבטאת זה לאו דווקא נובע מתאווה עוצמתית כל כך, אלא יש הרבה אנשים שהם אוכלים המון בשביל לחסות על כל מיני חסכים פנימיים וכאלה, במיוחד אנשים שהם כבדי משקל.
אוקיי, אז בואו נגדיר את זה במדרגה הראשונה או במדרגה השנייה, או שזה תאווה מיותרת, או וכי יש שם חסכים שצריכים פתרון אמיתי וזה לא הפתרון, או שזה תאווה שהיא להמשיך את החיים כדי למנוע את החסכים האלה, אם נגיד זה הפתרון. אבל זאת לא האכילה שאנחנו חפצים בה. המשכת החיים בשביל מה? לפעמים אנשים אוכלים כי משעמם. משעמם. אין מה לעשות, פותחים את ארון הממתקים, אוכלים. בסדר, זה בעיה. כן, רגע, תומר, רציתי להגיד משהו.
זה לא לגמרי קשור לשורש
השיעור,
אבל
למדתי
את ההבדל בין מצווה
לחובה. מצווה זה כבר לציבור. מצווה זה חובה, אבל זה לא כמו חובה. זה מצווה. עובדה שהגמרא מחלקת. הגמרא אומרת, מים ראשונים מצווה, יש גם מלחמת רשות, מלחמת מצווה, מלחמת חובה. יש גם במצוות שני גדרים. יש מצווה שהיא קיומית, ויש מצווה שהיא חיובית. יש מצווה שאני חייב לקיים אותה. אני חייב להניח תפילין כל יום. יש מצווה שהיא קיומית. אם יש לי, אם אני גר בבית ויש בו צורת הפתח, אני צריך לקבוע מזוזה. אם יש לי בגד ארבע כנפות, אני צריך להטיל בו ציצית. אבל אם אין לי, אני לא חייב לקיים. זאת מצווה שאם המציאות מזדמנת, אני צריך לעשות. היום, ברוך השם, קיבלו עליהם ישראל להכין בגד מיוחד לציצית ולהטיל בו ארבע כנפות. בסדר, בגד עם ארבע כנפות להטיל בו ציצית, ואנשים נורמליים גרים בבית, צורת הפתח מזוזה. אבל הוא יצור שאני גר באויל. אני גר לספסל ברחוב. או אין צורת הפתח בכניסה לבית שלי. על פי הכללים ההלכתיים. אני פטור מלקבוע מזוזה. אז יש מצוות שהן מצוות חיוביות, אני לא יכול להגיד, אין לי כסף לתפילין, אני פטור. אבל פתאום אתה חייב להניח תפילין. אבל בגד רב הכנפות, אין לי בגד רב הכנפות, מעיקר הדין. אין לי בגד רב הכנפות, אני פטור מציצית, שאף אחד לא יגיע למסקנה שלא צריך ללבוש ציצית בארבע וחצי. אבל המצווה הזאת היא מצווה קיומית, היא לא חיובית. אז לכן, לפי מה שהגמרא אומרת, אם יש לך מים גם לראשונים וגם לאחרונים, שניהם, יש לך אחד מהם, חובה עדיף ממצווה.
עצינו גם הרבי יעקב
היום
מזכיר מצבים שבהם לא חובה, אבל מצווה. כלומר, דיברנו על פסח שני, שפסח שני לפעמים יש מקרים שאתה חושב פטור מדרך רחוקה וזה, אם אתה עדיין...
פסח שני מעיקר הדין אתה פטור.
לא.
מעיקר הדין אדם שהיה אנוס בפסח ראשון, טמא בדרך רחוקה, הוא לא צריך פסח שני. זה המצאה של עם ישראל.
כתוב ברמב"ם שהוא חייב.
עוד פעם, אנחנו חוזרים לתורה לפני הרמב"ם. פסח שני זאת המצאה של עם ישראל.
כי
ברור, הקדוש ברוך הוא לא חשב על זה, במרכאות. אתם רוצים, בבקשה, עכשיו זה מצווה.
כן, זה מה שהרב יעקב הזכיר, שאם במקרים שפטור אפילו אז, אם הוא ניגש, מצווה.
אוקיי, עכשיו בואו נגיע אלינו, בואו נגיע לפסקה שלנו. שכחתי את שמך.
יוסף.
כן.
העניין של האכילה בשבת, לא כל המצרים נמצאים במדרגה של אכילה לשם מצווה, אכילה של דענות, כאילו...
אחרי השם נדבר,
נגיד, בשבת.
מסכים. לכן, גם קדושת המאכלים של שבת, וגם קדושת הזמן וכו', זה כנראה עוזר לנו להיפגש עם אכילה קצת יותר נכון. היות ויש נשמה, הרי יש בשבת שלוש מצוות מרכזיות. לאכול, לישון, וחיי אישות עם אשתו. איש ואישה. אלה שלושת המצוות המרכזיות של שבת. אכילה, עונג שבת, שינה בשבת, תענו, ואין איש לאשתו. שלושת המצוות הגופניות ביותר. אכילה, שינה, חיי אישות. איך יכול להיות? הייתי מזה מתאים ליום הכי חולי בשבוע, לא ליום הכי קדושתי בשבוע. עונה תלמיד חכם מליל שבת לליל שבת, נכון? למה? כי כנראה קדושת השבת היא כזאת עליונה, שהיא מסוגלת להעיר בקדושתה את הממדים היותר טבעיים והיותר מסובכים והיותר רחוקים כלפי חוץ. את האכילה, את השינה ואת חיי האישות. כמובן מצד שלי אני מסכים איתך, שאם אדם לא עשה הכנה והוא לא שייך פנימית למדרגה של שבת, אלא רק לוח השעה, לוח השעון, לוח השנה הודיע לו על כניסת שבת ואחר כך לצאת שבת, אבל מבחינתו היחס הוא אותו יחס, אז יכול מאוד להיות שהאכילה שלו תהיה מלאת אהבה והשינה שלו תהיה מלאת אהבה וחיי אישות שלו מלאים את אהבה. יכול להיות, זה תלוי בהכנה של האדם. קדושת השבת האובייקטיבית לבד לא מספיק, צריך קדושת האדם, המחירה החופשית שלו. אבל עובדה שאלה שלושת המצוות, ובדווקא, אלה שלושת המצוות המיוחדות לשבת. קח את חיי החול שלך, ותקדש אותם, כי ביום הזה אפשרי. לא ביום אחר. בואו ניכנס פנימה, שלא נאבד את הפסקה. אומר הרב, אם מזדמן הדבר, קורה. מה נעשה? אנחנו בני אדם? ברוך השם. אם מזדמן הדבר שאוכל אדם במחשבה פסולה. מחשבה פסולה זה תאווה. או נמוכה. נמוכה זה החזקת החיים. למחשבה נמוכה. ולאנשים מאוד עליונים, החזקת החיים אפילו במובן הדתי שלהם. כלומר, אני אוכל כדי שיהיה לי כוח ללמוד תורה לקיים מצוות. זה נמוך למישהו במדרגה של לקט ניצוצות. למה האכילה היא רק אמצעי? סליחה, למה היא לא בעצמה מטרה? אבל אנחנו לא שם, כמו שאמרנו. אז מי שאוכל, אם מזדמן הדבר, שאוכל אדם במחשבה פסולה, אוכל מתוך תאווה. בית, או נמוכה. או שאוכל מתוך מחשבה פסולה, או שאוכל מתוך מחשבה נמוכה של המשכת החיים. אבל פתאום הוא קולט, רגע, זה לא מתאים לי. הוא מתחיל להיות עצוב, הנה זה הפסקאות של העיצבון. הוא מתחיל לזהות את הפער בין הפוטנציאל שהיה פה, לבין מה שהוא הצליח לגלות בפועל. אז אם מזדמן הדבר שאוכל אדם במחשבה פסולה ונמוכה, והוא שב מיד לאחר האכילה, הוא כבר סיים לאכול, עוד לא עבר זמן העיכול, נגיד 72 דקות, עוד יכול לברך ברכת המזון, אומר הרב, הוא יכול לתקן למפרע את האכילה שלו, בעיקר בזמן הזה. אני מזכיר את מה שאומרים חסידים, מקובלים, לא בדקתי, אבל חסידים אומרים, השבוע האחרון של השנה יום ראשון האחרון של השנה יכול לתכן את כל ימי הראשון שהיו. ושני, את כל ימי השני, וכו'. ושבת, את כל השבתות. ויש מי שאומר שהאכילה של מחר, השבחה פרטית, כל האוכל בתשיעים עליה וכתוב כאילו, יתענה תשיעי ועשירי. וצריך להבין למה. אבל יש מי שאומר שאם אדם אוכל מחר, הרי מחר מצווה לאכול, כמה שיותר. יש לזה כל מיני סיבות. אבל נעזוב כרגע, אדם שאוכל מחר, והאכילות שלו מחר, הן אכילות יותר מתוקנות, הוא מתקן את כל האכילות של כל השנה שהוא אכל. יכול לתקן את הכל. עד כדי כך. אני חושב שהפסקה הזאת, גם אסור לשכוח שאנחנו היום בעצם מסיימים מבחינת הלימוד שלנו כאן באות התשובה, מסיימים את זמן אלול. מסיימים את הזמן. אנחנו ביום כיפור פה, ובראשן הרבה פה, בסמת תורה פה, בסדר, אבל מבחינת הסדר של השיעורים, אני חושב שהפסקה הזאת מתאים לחתום איתה את, 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 את הזמן הזה. כי כל החיים שלנו זה בעצם תאווה, הכרחיות טבעית, הכרחיות נקרא לזה דתית, ו... יותר פנימה שעצם העיסוק שלנו במה שאנחנו עושים זה עצמו העבודה, העבודה הרוחנית. אז אומר הרב, אני חוזר שוב, אם מזדמן הדבר שאוכל אדם במחשבה פסולה או נמוכה והוא שב מיד לאחר האכילה לרומם את מחשבתו וכוחותיו בתשובה מאהבה, תשובה מאהבה זה מתוך הכרה שכלית ומתוך רצון פנימי ומתוך הזדהות ומתוך שייכות, לא כי אמרו לו, אתה יודע, אם אתה אוכל תאווה אז אתה מוריד את המאכל ואתה עצמך נהיה חצי בהמה, כי הבמה שאכלת נהפכה להיות חלק ממך וכו'. אלא מתוך תשובה מאהבה, מתוך רצון, מתוך הזדהות, מתוך הכרה וכו'. אז הרי הוא מתקן את האהבה. יכול לתקן את האהבה? כאילו הייתה תחילת האכילה בכוונה תאורה. כבר הוא סיים לאכול. לא משנה, זה עדיין חלק מהאכילה. וזמן העיכול, אומר הרב, הראוי לברכת המזון, 72 דקות, מסוגל יותר להרמה העליונה הזו. מזה שרב כותב מסוגל יותר, משמע שגם אחרי הזמן הזה אפשר לתקן. משמע שבאמת שאנחנו אמרנו מקודם שמחר אפשר לתקן את כל האכילות, זה נכון. אבל עדיף שזה יהיה או לפני האכילה, או בזמן האכילה, או מיד אחרי האכילה, או 72 דקות אחרי האכילה. וזמן העיכול הראוי לברכת המזון מסוגל יותר לרמה העליונה זו, הראויה לכהני השם. איך אפשר לתקן את העבר? כי באמת האכילה זה רק הביטוי החיצוני, זה פיזי. אבל בעצם כל השאלה זה מה היחס שלי, היחס המחשבתי, הרצוני, מה השייכות היותר עמוקה שלי אל האכילה הפיזית. אז אם אדם מתקן את זה, אז גם אם האכילה נגמרה, אבל השורש של האכילה עוד נמצא. אז את השורש הוא יכול לתקן, כמו דיברנו הרבה באורות התשובה, שהתשובה זה תיקון השורש. ובפרט הזמן הזה, מסוגל יותר להרמה אליון הזו הראויה לכהני השם, אשר את לחם השם הם אוכלים, כפי שחזל אמרו, הכהנים אוכלים את לחם השם, לא אוכלים את הלחם הפיזי, לחם אלוקים הם אוכלים. כהנים אוכלים, ובעלים מתכפרים. מישהו אחד אוכל, והשני מתכפר על כל האכילות הלא נכונות שלו. טוב, בואו נסיים. אם כן, קודם כל, אני חושב שברור לנו למה שלושת הפסקאות הבאות, כולל זאת, והשניים שאחריה, הם באמת בתוך המערכת של העצבות. כי העצבות זה הפער הזה. אבל גם אם יש פערים, הם ניתנים ודאי להשלמה, לא רק לפני מעשה ובתוך מעשה, גם לאחר מעשה. כמה זה חשוב לפני יום כיפור? התעודדנו, לא? אפשר לתקן. תזכו ואמצו, שנה טובה, גמר חתימה טובה. ניפגש באורות התשובה אחרי החגים. בעזרת השם.